שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו, קיבלתי כל כך הרבה פידבקים על זה, ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה העניינים?
מעולה.
אתה מרגיש את הקיץ? נעים לך, חם לך?
מרגיש את הקיץ, הכל זורם.
מה רק חסר לנו, כאילו, יש, אתה בים, אתה שותה בירה, אתה אוכל אבטיח, אבל מה, מה ברקע צריך להיות? רעש, מוזיקה, מה?
כן, סימפלי פיאנו.
סימפלי פיאנו, ג'וי טיונס, טוב, בקיצור.
ספוילר.
עשינו ספוילר, אז באמת, חבר'ה, אנחנו מדבר על תפקיד הגרוף אנליסט, תפקיד סופר מעניין, ואנחנו נראיין את נתנאל, בכינויו ינקי. שעובד בחברת סימפלי, בעברה ג'וי טיונס המוכרת, שגם על זה אנחנו נדבר, שזאת חברת הייטק שמביאה חוויות מעשירות, ואושר לכל בית בעולם, שזה תיאור מאוד, עוד מעט תבין מה זה אומר, על ידי פלטפורמה של למידת נגינה ושירה, ובעתיד גם תחביבים מעשירים אחרים. וואה.
התחממנו.
התחממנו. אז קצת על הלוז של היום, אנחנו נדבר קצת על סימפלי, שבעברה זה ג'וי טיונס, וגם על החלק של ינקי שם והתפקיד ביום יום, נדבר אחר כך על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף ניגע באיך מגיעים לתפקיד הגרוף אנליסט ולמה דווקא את התפקיד הזה, ובסוף כמובן המאני טיים וטיפ לסיום.
שלווי?
שלווי.
זה שלווי או שלווי?
שלווי.
סבבה, אז יאללה, בוא נתחיל. מה נשמע, ינקי?
הכל מצוין. כיף גדול להיות פה.
כיף לנו לארח אותך. בוא ספר לעצמך קצת.
טוב, אז כמו שאמרתם, אני ינקי. אני בן 31. כרגע איש גרוות בסימפלי, עד לפני כמה ימים ג'וי טיונס. במקור, אני בכלל מפתח וראש צוות פיתוח. הייתי ב-8200 בערך 9 שנים. עשיתי בקאנד, עשיתי פול סטאק, היה כיף גדול. ואז הגעתי לסימפלי, לפני 4 שנים בערך, כי זה הדבר הכי שונה שאפשר היה לעשות מאשר להיות ב-8200. אין שום דבר יותר שונה מסייבר ומוזיקה. ובסימפלי, באופן כללי בחברה, הכל זה לעשות הכי הרבה אימפקט, וגם אני הגעתי ומיד אמרתי, טוב, אני רוצה להביא מוזיקה לכל בית בעולם, מה אני עושה שהכי הכי הכי משפיע על המטרה הזאת. וממש ברור, ממש מהר, היה לי ברור שזה עולמות הגרוות, וככה מגיעים לכל בית בעולם, במרקטינג, במוצר. פיתוח זה מדהים, הכי כיף לי בעולם לפתח, אבל זה רק לי. אני רציתי להביא מוזיקה לכל בית בעולם בדרך הכי ישירה שיש.
מגניב, מגניב. נשמע שגם באת עם הרבה ניסיון, וגם עשית איזשהו שיפט מעניין שנבין בעצם לאורך הפודקאסט. בואו נדבר קצת על המוצר שאתה עובד עליו בג'וי טיונס, סימפלי, ומה החלק שלך שם.
סבבה. אז בסימפלי יש לנו כרגע 3 מוצרים עיקריים, סימפלי פיאנו, סימפלי גיטר וסימפלי סינג, לפסנתר, גיטרה ושירה בהתאמה. המוצר הגדול שלנו זה סימפלי פיאנו, עליו עבדתי רוב הזמן שלי בג'וי טיונס. יש לנו גם מוצר לוויין אחד שאני חייב לציין אחרת גיא יהרוג אותי, קוראים לו סימפלי טיון, זה הטיונר הכי טוב לגיטרה בעולם, תורידו אותו, חינם לגמרי.
לי יש טיונר שאני לא רוצה לציין אותו פה עכשיו, אבל בסדר, נדבר על זה אחר כך אופליין כמו שאומרים.
נדבר. עכשיו אני עושה עבודה יותר רוחבית על כל הגרוות של החברה, עבודה על תחזיות קדימה, מנטורינג של חברי צוות אחרים. אבל
מגניב, ככה בגדול.
בגדול מאוד.
סבבה. אז בוא תספר קצת איך אתה רואה את התפקיד של הגרוות אנליסט, ותאר לנו קצת יום בחיי התפקיד.
סבבה. אז נראה לי שקודם כדאי להסביר מה זה גרוות, כי זה מושג כזה שכל פעם שאני אומר אותו לאנשים, אז לאף אחד אין מושג. אז בעיניי גרוות זה בדיוק התפר בין מרקטינג, פרודקט ודאטה. ממש בתמציתיות, זה מאמצים מדידים, מוכווני למידה, להביא כמה שיותר משתמשים למוצר שלך. לא משנה באיזה תחום המוצר, אצלנו זה יהיה להביא household, ללמוד מוזיקה, אבל באמת הדגש בעיניי, זה שהמאמצים, המטרה שלהם היא ללמוד, בניגוד להרבה פעמים למרקטינג, שהמטרה שלו היא כזה שהקמפיין יהיה הכי הכי מוצלח שאפשר. כשאני אומר
growth... הכי הכי כמה שיותר יוזרים, נכון? אלה העולמות, לעשות בעצם קמפיינים, שכל דולר שאתה מוציא מביא כמה שיותר יוזר.
נכון, אז בעולמות ה-growth, אני חושב שיש, זה גם, כל דולר צריך להביא כמה שיותר יוזרים, אבל גם אנחנו הרבה יותר מרשים לעצמנו להתנסות, והמטרה שלנו היא בעיקר ללמוד מה הדבר הגדול שיצמיח את החברה, ופחות להריץ כרגע את הקמפיין הכי הכי אפקטיבי. זאת אומרת, אני יכול לדעת שלדוגמה, אז לצורך העניין, זה אפילו בדיוק משהו שדיברתי עם חברת צוות היום, יש לי, אני יכול להיות בטוח ב-100% שאני אעשה קמפיין אימייל מרקטינג ואקבל 3% רווניו לחברה. לכאורה, low effort מדהים.
Low risk. 100%.
יכול להיות משהו שלא שווה להתעסק בו בכלל, כי הוא לא מלמד אותנו. אנחנו כבר יודעים איך עובד האימייל מרקטינג הזה. לא... לעשות 3% עכשיו הרבה פחות שווה מלפצח את הדבר הגדול הבא שיעשה 50%.
גטשה.
אז ככה אני רואה את עולמות הגרוץ.
אני אפילו אגיד שכאילו, תכלס, כאילו, אתה אומר, יש את הערוצים הברורים, שזה אימייל מרקטינג, יש עוד כל מיני ערוצים אחרים, לא יודע, אינסטגרם, אני סתם זורק פה כל מיני מושגים, אבל בגדול, יש פה, בוא נקרא לזה, תפקיד שחוקר את הדבר הבא, כלומר, מה הערוץ היותר נכון, משהו קצת יותר יצירתי, משהו קצת יותר מוכוון עסקית למה שהחברה עושה, על מנת באמת לעשות את זה בצורה קצת יותר משמעותית, או whatever, כן.
גם. אני חייב להגיד שזה לא תמיד הדברים הכי יצירתיים וחדשים. לצורך העניין, גם ללמוד איך לעשות קמפיינים בפייסבוק שמשרתים אותנו יותר טוב, זה מדהים. כל עוד זה... בחינתנו כל עוד זה למידה.
כן, זה יכול להיות 100% טכני, אבל בסוף... זאת אומרת, אתם רוצים למצוא במחלקה שלכם את הערוץ החדש עם הפוטנציאל הכמה שיותר גדול.
בדיוק.
וזה לא מעניין אם יש ערוץ קיים או ערוץ שאתם מכירים טוב עם פוטנציאל בסדר כמו אחרים.
זה פחות מעניין.
כן.
בסוף חברה עסקית רוצה להראות שורת רווח.
כן, אז, ברור.
אז הכל טרייד-אוף, אבל הדבר המעניין הוא הלמידה, לפחות בעיניי זה השוני הגדול בגרוות.
מגניב. ובתפקיד עצמו מגיעים למשרד, פותחים את הלפטופ, מה עכשיו?
אז שאלה טובה. אמרתי שזה התפר הזה בין מרקטינג ודאטה ופרודקט. אז בתפקיד של growth analyst בסימפלי, באופן ספציפי, לרוב הדגש, במיוחד בתחילת הדרך, יהיה על אזורי המרקטינג. וכמו שתיארתי, אז בגלל שהפוקוס שלנו הוא למידה, אנחנו אוהבים לחשוב על כל דבר כניסויים. כן, בניגוד להרבה אנשי מרקטינג קלאסיים שיחשבו על להרים את הקמפיין הגדול שיביא עכשיו הכי הרבה משתמשים, אנחנו חושבים על הניסוי הבא שיפצח לנו את הפלטפורמה, או יפצח לנו ערוץ, לא משנה מה זה.
מנב.
כמו שאני רואה את זה, הרבה פעמים הסייקל הוא בדיוק, הוא סייקל שמתחיל מבירה בדאטה, זאת אומרת, אתה מסתכל על נתונים, מנסה לזהות הזדמנויות חדשות, דברים שאנחנו עוד לא כך מכירים, שנראים טוב, ומשם אתה בונה היפותזות. היפותזה יכולה להיות, אם אני אשנה את הקמפיינים שלי בפייסבוק שהתנהגו ככה ולא אחרת, אז זה יהיה בוננזה. והיפותזה יכולה להיות גם דבר הרבה יותר אסטרטגי. טוויטר נראה לי אש ביפן לסימפלי פיאנו. כן, זה יכולה להיות היפותזה.
כן.
אז אולי ניקח איזושהי דוגמה קטנה, כדי, כאילו סתם כדי להבין מה יכול להיות היפותזה פה. נגיד יש לך דוגמה בראש.
אז נתתי עכשיו שתי דוגמאות. למשל, היפותזה היא טוויטר ביפן יהיה כן. מדהים לסימפלי פיאנו.
וזה באמת, לדעתך, מתחיל מהדאטה, או מאיזשהו ניסיון שאתה כבר, תוך כדי שאתה מסתכל על הדאטה, אתה אומר, רגע, עכשיו אני משלים את המשימה הזאת, אבל למשימה הבאה אולי אני אסתכל על זה אחרת, ואולי יש לי פה כיוון שאני אחקור.
אני חושב שמן הסתם התשובה היא גם וגם. אני חושב שבאופן כללי, כל הניתוח של מה שאנחנו עושים הוא תמיד דאטה. בגלל זה תיארתי את זה גם כסייקל.
כן.
פיתחת היפותזה, תכננת ניסוי, ביצעת ניסוי, קיבלת דאטה, עכשיו אתה למדת משהו חדש, אתה יכול לפתח את הרעיון הבא ולהמשיך הלאה.
מגניב. אז הסייקל הוא מאוד ברור וגם נשמע סביבה מגניבה לעבוד בה. אני שואל את עצמי, אם עכשיו, וכמו שאמרת, זה בסוף חברה שרוצה להכניס שורת רווח או שורת הכנסות, ויכול להיות שעכשיו ריבון שלם, לא מצאנו שום דבר עם פוטנציאל, אז כאילו מעניין אותי ממש איך אתם מתחזקים את זה ברמה כזאת שאתם מגיעים לרמת ודאות גבוהה, שיהיה לכם איזשהו מציאה, אתה מבין? זה קצת להתחיל מחקר בלי לדעת, כאילו, עצם המחקר הוא חוסר ודאות.
נכון, אבל אני חושב שזה נכון בכל עולמות פיתוח המוצר. גם כשאני מנסה לגרום למשתמשים שלנו ללמוד פסנתר במשך יותר חודשים, אני לא יודע מה יגרום לאנשים לא לפרוש מהמוצר שלנו, או מלימודי פסנתר באופן כללי, ולרוב באופן כללי בג'וי-טיונס אנחנו סימפלי מצטער. אנחנו נתחיל מהדאטה, או מרעיונות משתמשים, ונבנה את ההיפותזות שלנו משם. אז כנל בעולמות המרקטינג. ואם אני יכול עוד ממש טיפה, אז כשמסתכלים על איך נראה היום, אז בגלל שהכל סובב מנבירה בדאטה ומביצוע הניסויים, כן, זה חלק קריטי, כן, נורא קל לתאר את זה רק אנליסיס, רק היפותזות, רק ניתוח טסטים, אבל אנחנו מאוד מאמינים גם בזה שמי שבונה את ההיפותזות חייב לחיות את העולם, אז גם ניהול הקמפיינים עצמם ועבודה עם הקריאיטיבים, זה משהו שאנשי הגרואות עושים אצלנו. אז בעצם העבודה עצמה מתחלקת לדאטה, שזה כמה שאנחנו מכירים, טבלו, SQL, מי שמתקדם מגיע לפייתון, Machine Learning, היה לנו גם כאלה. אז זה מצד אחד, אבל מהצד השני,
שזה בעצם להבין את ההתנהגויות של המשתמשים,
כן,
פחות או יותר.
כן. ומהצד השני, גם אותם אנשים שעכשיו בנו מודל במשין לרנינג, בנו היפותזה, עכשיו מריצים קמפיין בפייסבוק, ומשנים שם קריאיטיבים, ובונים קמפיינים, וכמו אנשי מרקטינג לכל דבר. בגלל זה בעיניי זה לא תפקיד שהוא רק דאטה, זה התפר בין המרקטינג לדאטה. ואם שאלת איך אנחנו גם מתחזקים את שורת הרווח, אז כן, אז בסוף כשאנחנו מתחזיקים את הקמפיינים, אז אנחנו גם צריכים להחזיק אותם שיביאו את הכסף לחברה.
מגניב.
אני חושב שמעניין אותי לדעת, הגרוב באמת יותר, לפי דעתי, אם לא יודע אם ציינו את זה, מתעסקים ב-user acquisition, להביא את האנשים באמת אולי לפלטפורמה, באמת להגדיל את המוצר. השאלה האם כחלק מהתפקיד, אתה גם נוגע בחלק של ה-engagement. כלומר, אתה יכול להביא אנשים, האם אתה צריך גם לדאוג לזה שהם ינטשו, לא ינטשו.
אז קודם כל אתה חייב לדאוג לזה, כי אתה נמדד לא רק על כמות האנשים שהתקינו את המוצר, זה נורא קל להביא אוסף של אנשים שאין להם פסנתר בכלל בבית, לשים פיאנו, זה לא, אין לזה שום ערך. אז ברור שאתה נמדד על זה, ואתה חייב להבין טוב את המשתמשים שאתה מביא. בהרבה מקומות גם תהיה נגיעה מוצרית כלשהי. לפעמים אנחנו נעשה שינויים במוצר שיעזרו לנו ללמוד דברים, לרוב דברים שיתנו לנו עוד אינפורמציה על המשתמשים שהבאנו בקמפיינים שלנו. אבל כמו שאמרתי, גם growth analyst, בעיקר בתחילת הדרך שלו, הוא מתעסק בעיקר ב-user acquisition, אבל אצלנו גם עולמות ה-growth, אנחנו תופסים גם את כל חוויית המשתמש עד שהוא הופך להיות מנוי משלם כחלק מעבודת ה-growth, ולחלוטין שלבים כלשהם בחייו של growth analyst יעברו גם בעבודה כזאת.
נייס. אז התחלנו קצת לצלול לעומק, וככה דיברנו על התפקיד והיום בחיי מה שאנחנו קוראים. בוא נבחר איזשהו פרויקט או אתגר ספציפי ונתעמק גם בו כדי להבין עוד יותר טוב מה אתם עושים.
סבבה. אז האמת שבחרתי לספר על הפרויקט שהכניס אותי לתחום. כן, הפרויקט שהעביר אותי מלהיות מפתח ללהיות איש גרואות.
מעניין.
הדבר שקרם לי להגיד וואו, כאילו, זה מה שאני רוצה לעשות. קראו לו Taking Over YouTube. הרעיון הוא שסימפלי פיאנו מאוד מאוד מצליחה בזכות פרסום ביוטיוב. זה לא מאוד מפתיע כשחושבים על זה, אנשים שרוצים ללמוד פסנתר, מה הם עושים? הולכים ליוטיוב, מחפשים שיעור פסנתר. How to play piano, how to play a specific song. ואז רואים פרסומות של סימפלי פיאנו, ומגיעים אלינו, וכולם מאושרים. יש לזה הרבה בעיות. פרסום הוא גם מאוד יקר, גם מאוד וולטילי. נכנס עכשיו מפרסם שמוכן לשים יותר כסף, ואתה בבעיה. רצינו לקבל יתרון תחרותי לא הוגן, מה שנקרא, וההיפותזה הייתה ברורה. אם אנחנו נהיה הערוץ הזה ביוטיוב, שאנשים מגיעים אליו בשביל ללמוד פסנתר, נוכל להביא אותם לסימפלי פיאנו, בלי לשלם ובלי שאף אחד יוכל להתחרות בנו אי פעם.
בעצם ערוץ יוטיוב אורגני, תוכן אורגני, מה שקוראים לו, שהוא שלכם. בול. ולכן השליטה גם שלכם.
נכון. זה מה שהיה נקרא Taking Over YouTube. וכששמעתי על הרעיון הזה, זה פוצץ לי את המוח. מה, אני עכשיו, עם היכולות דאטה והטכנולוגיה שלי, ערים ערוץ יוטיוב, זה לא נשמע נורמלי. אז עפתי על זה. והפרויקט הזה עוד יותר העיף לי את המוח, כי הבנתי מה זה תהליך הלמידה של growth. כי בעצם התחלנו את המאמץ, ומיד הבנו אוקיי, המטרה שלנו היא להעריך כמה הדבר הזה הוא אפשרי בכלל. ובעצם כשמניחים שהוא אפשרי, אז מניחים שתי הנחות שהן מה שנקרא risky assumptions. הראשונה היא שאנחנו יכולים לבנות את הערוץ הגדול הזה שאנשים שרוצים ללמוד פסנתר מגיעים אליו. השנייה, והיותר שהפתיע אותי, היא שיש לנו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שגם בהינתן שיש לנו ערוץ כזה, אנחנו לא יכולים באמת להעביר את האנשים להוריד את סימפלי פיאנו טוב כמו שפרסמות עשות את זה. אז יצאנו עם שתי האסמפשנס האלה, ודבר ראשון שעשינו היה מחקר שוק. הסתכלנו מה הערוצים המעניינים ביוטיוב של לימודי פסנתר. זה בעיה מורכבת, כי אפשר לראות באיזה ערוצים יש הרבה משתמשים, הרבה אנשים שצופים בהם, ומצד שני יש ערוצים שבהם המשתמשים הם משתמשים שבאמת רוצים ללמוד פסנתר, וזה לא בהכרח בקורלציה מלאה.
כן, גם הרבה פעמים זה אחלה למצוא את הדברים שהכי עובדים, אבל שם גם יהיה לך תחרות יותר גדולה.
בדיוק. אז מצאנו את הסוג הערוצים שעניין אותנו, זה ערוצי סינתזיה. בלי ויזואליזציה קשה להסביר מה זה, אבל זה בגדול קצת כמו גיטר אירו כזה, יש בלוקים שיורדים טופ של המסך למטה, בתחתית המסך יש ציור של פסנתר, ככה יודעים מתי לנגן על איזה קליד. ובעצם גילינו שאלה הערוצים שגם יש להם מסה של צופים, וגם הצופים האלה מעוניינים בסוף בללמוד את השיר שהערוץ הזה מלמד.
איך גיליתם את זה?
איך גילינו את זה? אז בעצם מה שעשינו היה פשוט לפרסם על הערוצים האלה. פרסמנו על הערוצים, ואז אתה רואה איזה סוג של אנשים מגיעים אליך למוצר, אנשים שיש להם פסנתר, מעוניינים ללמוד לנגן, או שאנשים שמורידים את המוצר, מסתכלים קצת והולכים הביתה. או בכלל כמה אנשים מסכימים להוריד את המוצר, זה גם מביע מאוד את רמת הרצון שלהם ללמוד. אז זה דרך ממש טובה להעריך מהם הערוצים המעניינים, ואז מצאנו את סינתזיה. ובעצם שם עצרנו ואמרנו, טוב, ה-risky assumption 1 אפשרי. מקסימום נקנה את ערוץ הסינתזיה הגדול ביותר ביוטיוב, זה איזה בחור צ'כי, כאילו, נפוק לו בדלת, ניתן לו $1,000,000, כנראה שהוא יסכים.
נתחיל מפחות, ניפגש באמצע, והוא יסכים.
כן, משהו כזה. אז פתרנו את ההיפותזיה הראשונה, ונשארה לנו ה-risky assumption השני, שהוא יש לנו מה לעשות עם זה. וזה החלק שהיה בעיניי הכי מגניב, שתרמנו ערוץ יוטיוב של סינתזיה, התחלנו להריץ קמפיינים בשביל להביא אליו אנשים שיצפו בסרטונים שלנו, כתבנו קוד שאוטומטית יצר סרטוני סינתזיה מתוך עיבודים של פסנתר שכבר היו לנו במוצר, והתחלנו לעשות עליהם ניסויים של לראות מה אנחנו יכולים לעשות מתוך הסינתזיה הזה שיביא אותם לסימפלי פיאנו.
תוכל לתאר כזה פחות או יותר מה קורה בסרטון, סתם כדי שאנשים יבינו?
כאמור, פשוט בלוקים שכמו בגיטר אירו, יורדים מחלק העליון של המסך לתחתית שלו, בטיימינג של השיר, וכל פעם כשבלוק פוגע בקליד בציור של הפסנתר, צריך לנגן.
איך ידעתם איזה שירים לבחור?
שאלה טובה, אז הדרך הקלה היא פשוט לראות מה פופולרי ביוטיוב. אז כתבנו קצת קוד שאוסף מידע על איזה שירים יש להם סרטוני סינתזיה שהכי נצפים כרגע, ופשוט בחרנו את השירים האלה.
וסתם שאני אבין, האפליקציה לא עובדת בצורה כזאת של סינתזיה, נכון?
לא.
זה איזשהו וידאו שהוא אפילו לא מייצג את איך שהמוצר עובד.
נכון, הוא גם לא מייצג את איך שהמוצר עובד, זה גם לא דרך ממש טובה ללמוד פסנתר.
כן.
אז זה דרך הכי פופולרית ביוטיוב, היא לא דרך מדהימה והיא לא מאוד אליינד עם המוצר, וזו באמת בעיה.
זהו, אז גם פה יש את הסיכון שיכול להיות שמצאנו את הערוץ הכי טוב, ומצאנו, ובעצם הפקנו אחלה ערוץ, אבל אנחנו, המוצר שלנו הוא ליד, ואנחנו לא יודעים אם הוא ליד בהרבה או ליד בקצת.
בדיוק, ממש בדיוק. ובעצם במשך כמה חודשים המטרה שלנו הייתה לבדוק את השאלה הזאת. האם האנשים האלה שצופים בסינתזיה, יהיה להם התאמה לסימפלי פיאנו.
מגניב.
ועשינו ניסויים של גרפיקות בווידאו שיודדו אותם להוריד את סימפלי פיאנו, ולשים מיני פרסומת של עצמנו בתחילת הווידאו, והבאנו זוג יוטיוברים ישראלים לבנות איתנו סרטונים שהם יותר אינגייג'ינג מאשר רק סינתזיה לבד, אור ותום, למי שמכיר, שוגר זזה, עכשיו עובדים בסימפלי כבר משרה מלאה 3 שנים.
קנינו אותם.
מה עם הבחור הצ'כי? אני גם... האם הוא עשה את המיליון?
ספוילרים להמשך הסיפור.
נייס.
אז בנינו את הערוץ הזה, עשינו מלא ניסויים, היה לנו כבר משהו שעבד אש, היה נראה שיש לנו מה לעשות עם זה, ואז יוטיוב שינו את איך שיוטיוב עובד.
אומייגאד.
והורידו את האופציה לשים כפתור שהוא קליקאבל על הסרטון.
שזה היה כנראה, כאילו, האקשן אייטם, או ה-call to action, הכי טוב שמצאתם.
כן, בדיוק. וברגע שהם הורידו את הכפתור הזה, איבדנו כל יכולת להביא משתמשים מהסרטון לאפליקציה.
ועברתם לדיסקריפשן.
עברנו לדיסקריפשן, עשינו ניסויים, כן, של לשים קליק בייטים בדיסקריפשן, שאנשים יקראו אותו, עשינו ניסויים של ליף טסטינג, הספמנו את כל שוודיה במשך שבוע, כל מי שפתח יוטיוב בשוודיה ראה את הסרטונים שלנו, עשינו לראות אם במקרה אנחנו נראה אנשים שמגיעים גם בלי ללחוץ על הכפתור אורגנית, בלי אטריביושן, בלי יכולת מדידה.
כאילו ברנד אווירנס כזה.
כן, והתשובה הייתה לא, בלי הכפתור הזה אנשים לא מגיעים. וזהו, ומבחינתנו זה היה סוף לסיפור. בפסנתר, אין מה לבנות ערוץ אורגני שיביא משתמשים לסימפלי פיאנו, כי סינתזיה זה הדבר היחיד שיש בו מספיק קהל, ואנשים שצופים בסינתזיה לא מספיק מעניין אותם להגיע לסימפלי פיאנו.
אז אתה אומר, סוף לכאורה לא טוב, אבל לפחות מצאתם מה לא לעשות. וזה גם משהו שקורה במחקר, ו...
בול, בעיניי זה סוף מדהים. כי זו שאלה שכל מי שמגיע לחברה שואל את עצמו, למה אנחנו לא עושים אורגניק יוטיוב, ולנו יש מסמך סיכום שמראה חזק מאוד את ההיפותזות לכל מה שאנחנו יודעים על הנושא, ואנחנו מאוד מאוד בטוחים בזה שזה לא הולך לעניין אותנו בפסנתר בזמן הקרוב. ובעצם תוך מספר חודשים מצומצם, הצלחנו לענות על שאלה שנראתה מאוד מאוד אסטרטגית לחברה, ושאפשר היה להישבר עליה שנים, ופשוט עצרנו.
מדהים.
ובעיניי זו הצלחה.
כן, לגמרי. גם כנראה זה שאתם עושים את זה באופן יעיל, שגורם לזה להיות מהיר, אז בעצם מקדם אתכם למחקרים הבאים, ואז ככה אתם יודעים בעצם להגיד מה עובד ומה לא עובד, ולגדול כמו שאתם עושים.
אני חושב שהסוויץ' הגדול פה, ויש לי פה גם שאלה בהמשך, זה שלפעמים... כאילו, לאו דווקא צריך להצליח פה. כי לפעמים העובדה שכאילו, היה פה הצלחה מסחרת בלהבין שהדבר הזה לא יכול לעבוד עכשיו. כלומר, זה גם משהו שקשה לענות עליו. לא תמיד קל לעצור. לפעמים המון אנשים רוצים לרדוף אחרי הצלחה, ופה פשוט הבנתם שאי אפשר להמשיך. השאלה שאני בא לשאול, זה האם חשבתם עם הדסקריפשן, עם הדברים האלה, כאילו, לנסות לפצח את זה בכל זאת, או כאילו, מתי אמרתם, "No,
we cannot." איפה הקטוף,
אז בגדול, פשוט אחרי שלקחו לנו את ה-CTA, תכננו טוב מאוד, ישבנו כמה שבועות, בנינו את כל השאלות שלנו לאיך אפשר בכל זאת להתמודד בלי ה-CTA הזה. ניסינו את הכל, כששום דבר לא עבד, אמרנו שזה הסוף.
מדהים.
פניתם ליוטיוב? שלחתם להם איזה מייל כועס? לגמת הנפש?
כמובן, אנחנו עובדים מאוד צמוד עם גוגל, בתור מפרסמים גדולים שם.
כן.
והם גם משקיעים שלנו. אז דיברנו איתם הרבה, אבל בסוף הם לא יכולים לשנות את חוקי המשחק בשבילך.
אתה יודע, בסוף מישהו בצד השני בגוגל אומר, בוא נה, איזה גאוני שחסמנו להם את ה-CTA עכשיו, הם משלמים על פרסומות.
אני בטוח שבדיוק בגלל זה הם חסמו את ה-CTA.
וואלה, זה לא סתם השאר. אוקיי, בסדר, לכאורה, לכאורה. מגניב. אז באמת, סיפור מעולה, וממש התחברתי, והתחברנו. ועכשיו אנחנו עוברים לפן הקצת יותר אישי. שקצת נגעת בו, ישאל אותך למה בעצם בחרת בתפקיד הזה.
אז באמת אמרתי את זה בשתי מילים. בגדול, כשהגעתי לג'וי-טיונס, הכי רציתי להשפיע על המשימה הכי הרבה שאני יכול, ובסוף המטרה שלנו היא להגיע לכל בית בעולם. היה נראה שגרוט זה הכיוון, הסיפור הזה של יוטיוב פוצץ לי את המוח, ואז בגלל זה עברתי לעבוד עליו, ומשם נשבתי לעולם הזה, כי הוא פשוט עולם מדהים.
נייס. גם במקרה שלך זה שיפט רציני, אז זאת צריכה להיות סיבה מספיק טובה כדי שזה יקרה, ולא כזה הלכת עם הזרם, שזה משהו שאני לגמרי מעריך. ואם אנחנו מדברים שנייה פרקטית על איך הגעת לתפקיד, אתה יודע, טכנית, מה חיפשת, איך התגלגלו הדברים?
כן, אז אני חושב שהמקרה שלי הוא מקרה לא הכי מייצג בעולם, כי הגעתי לחברה בתור מפתח, ובתוך החברה אמרתי לעצמי, וואו, יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות שהם לא פיתוח, ופשוט התגלגלתי לשם. אני חושב שבאופן כללי, בשביל להיכנס לתפקיד הזה ולהיות טוב from day one, בעיקר צריך הרבה ניסיון ויכולת בעבודה עם דאטה, הבנה מאוד טובה של מספרים, וכמובן הצד השיווקי מוצרי, שאתה יכול ללמוד אותו מהעבודה בתור מפתח על מוצר, אבל
זאת אומרת, בעיניך אתה רואה את הקור, כאילו, את עיקר הניסיון או הסקיל שאתה צריך לבוא איתם, כסקיל של יותר דאטה של מחקר, ועכשיו תן לי איזה דומיין שתיתן לי, ואני אדע כבר, אני אדע לפחות להסתגל לזה בצורה יותר מהירה.
אני חושב שזה לא מתאים לכל האנשים. בתפיסה שלנו אנחנו כן חושבים הדבר הראשון שאנחנו בודקים הוא ניסיון ויכולת דאטאית, אבל הדבר השני, אומנם הוא השני בסדר, אבל הוא לא שני בחשיבות שלו, זה כן הבנה טובה של מרקטינג ושל פרודקט.
קיבלתי. נייס. ואם באמת קצת מסתכלים על השוק ועל חברות אחרות, התפקיד הזה של growth analyst הוא תפקיד דומה, שונה, לפי מה שאתה מכיר?
אז אני אגיד שאני לא מאוד מכיר את כל שאר השוק בהקשר של התפקיד הזה ספציפית. הייתי מנחש שלא. אני חושב שכל עולם הגרוות הוא עוד עולם כזה שיש ויכוחים גדולים על מה המושג הזה אומר, כמו שאמרתי ממש בהתחלה. ואני חושב שגרוות אנליסט אצלנו הוא חופף חלקית לשני תפקידים שאנשים נוטים לעשות, או שעושים בתעשייה. הראשון זה מרקטינג אנליסט, והשני זה מנהלי קמפיינים ויוזר אקוויזישן. אני חושב שאנחנו סוג של מאחדים את שני הדברים האלה ביחד בעולמות הגרוות.
כן, כאילו אתם גם הגוף שמבצע ועושה את הקמפיינים, אבל גם הגוף החוקר.
כן, בדיוק. אני חושב שמנהלי קמפיינים הרבה פעמים הם שונים באופי התפקיד שלהם מהגרוות אנליסט אצלנו, הרבה פעמים בגלל שאין את הדגש על הלמידה, יש פשוט דגש על לנהל את הקמפיינים, להחזיר כמה שיותר כסף לחברה מפעילות המרקטינג, והרבה פעמים עם צד דתאי קצת פחות מעוקצה, ומהצד השני, אנשי אנליסטים בדרך כלל לא עוברים על פרסומות וידאו של קריאיטיבים, נותנים להם פידבק, על האם זה מעביר את המסר שאנחנו מנסים להעביר.
לא עודים עד כדי כך לדיטל של הדומיין שלהם.
כן, בדיוק.
מגניב. טוב, נראה לי שזה זמן מעולה לקפוץ לליד בפינת המאני טיים שלנו.
אני חושב שבכללי עולמות הגרוף זה עולם שיש לו כמה תפקידים. זה לא רק אנליסט, זה יכול להיות גם פרודקט גרוף. יש כל מיני תפקידים בתחום. ספציפית פה אנחנו מתמקדים בגרוף אנליסט, ולכן גם הדאטה פה יחסית מצומצם מבחינת שכר, אבל כן מצאתי פה כמובן את הידיד הוותיק והנחמד, שזה גלאסדור, שנתן לנו פה איזשהו, נקרא לזה טעימה שקצת מה עולמות השכר פה. אז חשוב להגיד שבאמת, פה המצב של ינקי, באמת אתה יכול לבוא מפיתוח, ושם המון שנות ניסיון, ואז להגיע לתפקיד הזה, אתה יכול לבוא אולי ממקומות אחרים, זה מאוד מאוד תלוי מאיזה רקע אתה בא. לכן גם אנחנו יודעים שהשכר בנוי הזה. אז עוד פעם, שמים את זה פה ככלל, זה מספרים ש... נובעים מכל מיני שילובים של המון המון ניסיונות ושל אנשים אחרים. אז ככה, בסופו של דבר, הממוצע, נקרא לזה החודשי, חשוב להגיד שזה כולל תוספות של בונוסים וכל מיני הטבות, הוא 29 אלף שקל לחודש. הבסיס אומנם הוא יותר נמוך, לכן בין 0 לשנה, השכר הוא בין 22-25 אלף שקל, ובין 1-3 שנים הוא בין 25-27, נכון לנתוני גלאסדור, נכון נקרא לזה וריאציה של המון המון אנשים וניסיונות שונים, וזהו, קצר ולעניין.
מגניב, ויאנקי, בא לך לדבר קצת על התרבות הארגונית, מי יודע לנגן הכי טוב בחברה, קצת דברים כאלה.
נראה לי שאם אני... העז להגיד מנגן הכי טוב, מי לדעתי מנגן הכי טוב בחברה, אני לא אוכל...
אז אתה גם תדע
לדרוך את כף רגלי.
כן, מי הראשון שיוצא מהדלת.
כן, בדיוק. אבל אני חושב שבתרבות הארגונית של החברה, שהיא מדהימה בעיניי, יש כל מיני דברים שכדאי לציין. אני חושב שא', כל מה שדיברתי עליו, על הלמידה, הוא מאוד מאפיין את כל העשייה. זאת אומרת, זה מדהים כמה כל הצוותים אצלנו תמיד עסוקים בלמצוא את הדבר הגדול הבא, והרבה פעמים זה מדהים כמה הצוות יכול לבוא אליך ולהגיד, יש לי פה יוזמה שלדעתי תביא X אחוז, ואז אתה אומר לו, אבל מה זה מלמד אותנו על הצעד שאחרי, ואז הם יגידו, כלום, זה פשוט ממצא איזשהו פוטנציאל, תגיד להם, אז אל תתעסקו בזה. אני חושב שזה, בעיניי זה דבר מדהים, שהדהים אותי במיוחד בשבועות האחרונים, בגלל זה אני מדבר על זה ראשון. הצד השני זה שיש לנו בעצם שני ערכים מרכזיים שאוהבים לצטט בחברה, והראשון זה Impact Velocity, והשני זה Co-Builders. אני חושב ששניהם מאוד מייצגים את מה שהחברה עושה. מבחינת Impact Velocity, אני חושב שהדבר שאני הכי אוהב שמתאר את המושג הזה, הוא העבודה שלנו בצוותים שיש להם חופש מוחלט. זאת אומרת, אם אני עכשיו צוות שעובד על מוניטיזציה של יפן, מוניטיזציה, איך מרוויחים עוד כסף מיפן, אז אין אף אחד בחברה שיכול להגיד לי שום דבר על מה לעשות. ברגע שקיבלתי את המשימה לעבוד על יפן,
זה אני... מסקרץ' בעצם.
כן. והדבר השני זה הקו-בילדינג, שאומר שאנשים הם שותפים לחלוטין בבנייה של החברה, ולא רק עובדים פה. וזה משנה לדעתי את כל... את כל הדינמיקה.
מגניב. ובנימה הזאת, טיפ לסיום שלך, למאזינים שרוצים להיות בתפקיד הזה, טיפ לחיים.
אז בעיניי, הטיפ שאני הכי אוהב לתת לאנשים זה להיות קו-בילדרים. אני חושב שכשאתה מנסה לתת הכי הרבה שאתה יכול לארגון שאתה נמצא בו, אז זה גם מה שמלמד אותך את הדברים הכי חשובים בחיים, וגם זה סוג האנשים שאנשים הכי רוצים לעבוד איתם.
מגניב. קצת טימוורק כזה, נכון? הערכתי נכון? משהו כמו עבודה בצוות?
בעיניי זה לעשות את מה שהכי נכון למשימה של החברה, ולא להתמקד, זאת אומרת, עזבו את הלא. תמיד להסתכל על מה שהכי מביא ערך, והכי מקרב אותנו לחזון שלנו.
מגניב, אחלה טיפ. אז אני אתן ככה את התובנות שלי בקצרה. מאוד אהבתי שהמון מהעיסוק שלכם הוא למצוא את הערוץ הבא עם הפוטנציאל הכי גדול. הרבה מאוד חברות לא משאירות מספיק מקום לצעדים הבאים ומתמקדות בדברים הנוכחיים, וזה מראה על איזושהי תרבות בריאה ועל עשייה הנכונה, לעניות דעתי. אז דבר השני שמתחבר לזה זה הסביבה המחקרית. זאת אומרת, יש המון... מקום לשאול את השאלות שאף אחד לא שאל, להקדיש להם זמן, לנסות וגם לא להצליח, ובאמת כל הדברים האלה מסתובבים סביב למידה, שחזרת על זה כמה פעמים לאורך הפרק, ואני אסיים בזה שבעצם למידה יכולה להביא אותנו גם להבין מה לא לעשות, העיקר קצב הלמידה שלנו, וזה אחלה טיפ, ואחלה תובנה שאני ככה יוצא מהפרק, ובנימה זאת אנחנו מסיימים פרק נהדר, ואני רוצה ככה להגיד תודה לך, ותודה לליעד. אני רוצה להפנות את המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים עם כל הטיפים, כל התגובות שלכם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם יותר בפייסבוק ובלינקדאין, מה אהבתם בפרק, מה פחות, שתפו אותנו, ושוב תודה על ההזנה, שוב תודה לכם, מקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב, תודה ששל השכן, נתראה בפרק.